פודקאסט רצח. סדרת פודקאסטים על רוצחים סדרתיים. עם מאיה גזית ושי מגל.
בוקר טוב, מאיה.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר.
איך זה להקליט בשבע וחצי בבוקר?
האמת שמגניב.
האמת, הרגשתי לא נעים, כי זה בגלל האילוצים שלי, צריך להגיד כל מיני דברים, אבל...
כן, אבל זה שבע וחצי, זה בסדר.
כן? כי את עם אנרגיה והכל?
אני עם אנרגיה, ודווקא נראה לי אחלה קונספט להקליט בבוקר.
איך נראית התפלגות האנרגיה שלך בשוטף? בוקר עד ערב?
לא, אני בן אדם של בוקר. אתה?
ובערב?
נראה לי אתה בן אדם גם של בוקר, וגם כאילו אתה מין כזה של 24 שעות.
כן, זה בעיה נפשית אחרת. ואת?
אני בן אדם של בוקר. לגמרי.
אז זה סבבה, אתה אומר את אנרגיה.
כן, אני עם אנרגיה והכל טוב.
כשאת רצה, מתי את רצה?
תלוי קיץ או חורף, אבל...
חורף יותר מאוחר, קיץ יותר מוקדם?
בדיוק.
אוקיי.
אבל תמיד בבוקר, הרגליים שלי לא יודעות לזוז בערב.
אה, באמת? אוקיי, סבבה.
סליחה, זה הפוך.
תלוי
בסופה, השתנה,
אוקיי. טוב, אז איך היה שבוע שהיה?
אז היה אחלה, ורציתי לספר לך ששבוע שעבר, או לפני שבועיים, מישהי העלתה פוסט בקבוצת הפייסבוק שלנו, מאזינה בשם אריאל, שכתבה שיש לה תחושה שבעונה הזאת, הפרקים שלנו, היא קראה לזה יותר מתונים.
נכון.
פחות גור.
שלחת לי את זה?
נכון.
ומה כתבתי לך?
לא זוכרת.
שהיא צודקת?
שהיא צודקת?
כן. Okay.
אז אני לא חושבת שהיא צודקת, וגם ההחלטה, כאילו, אני בוחרת את הסיפורים, אתה יודע, שאני אוהבת, לא היה כאן איזושהי אסטרטגיה, אבל החלטתי בגלל מה שהיא אמרה, להקדיש את הפרק לאריאל.
לאריאל?
כן.
יאללה, מגניב.
כי הולך להיות קצת גור.
סבב.
בסדר?
יופי, שבוע וחצי בבוקר, מה, כל הכבוד.
אנחנו הולכים לדבר על רוצח סדרתי, רוצח סדיסט מיני, בשם דניאל קונהן. שמעת את השם שלו?
לא.
אוקיי. אז הוא היה רוצח סדרתי שפעל בשנים 94-96 בדרום פלורידה, והוא ממש ככה ערער את הביטחון של התושבים שגרו במחוז שרלוט בדרום פלורידה, שהמחוז עצמו נחשב לפחות אז, אני לא יודעת אולי גם היום, מקום שאחוז הפשיעה שלו היה ממש נמוך, מקום טוב ככה לגדל בו ילדים, אבל הוא לגמרי ערער את השלווה שלהם, ויש לנו אחלה סיפור להיום.
אוקיי.
לאריאל.
אז שלוש שנים בעצם הוא פעל?
כן.
אוקיי.
כן.
עשית עכשיו חישוב 94-96?
לא, ניסיתי לחשוב אם היה משהו לפני, כאילו הרצתי את הסיפור בראש, כן.
סבבה, שלוש שנים.
כן.
אוקיי. אז הפרק מוגש לאריאל? בחסות אריאל? אריאל הפקת כביסה, זה החסות שלך.
לא, לא מגיע להם, הם לא נתנו לנו חסות עדיין, אז לא נזכיר את השם שלנו. פשוט אריאל המאזינה.
סבבה, אבל רגע לפני שנתחיל, ראית המונדיאל עם הילדים, נכון?
כן.
ואיך היה?
היה אחלה, נורא שמחו שארגנטינה זכו.
וואלה, אז היה סבבה.
כן, היה בסדר, והבן שלי התערב, אז כאילו אין קרחת, כי אם ארגנטינה היו מפסידים, הוא היה צריך לעשות קרחת, אז ניצלנו.
איזה מהם?
רן.
איזה בסה.
כן. למה בסה?
כי את רוצה ש... טוב, לא משנה, כבר לא יכול... בדיעבד היינו יכולים לערוך את המשחק. לא משנה. אז יאללה, אז בוא נתחיל. וכרגיל, תודה לאולפני Five Live בבית מבית מיון ישיר, ואנחנו אסירי תודה להיות פה כל פעם.
נכון. טוב, אז אני הולכת לספר את הפרק הפעם בצורה הבאה, שי. אני הולכת לספר לך חמישה סיפורים קצרים. כמו שאתה מכיר אותי, אני אפתח הרבה מעגלים. אני מבטיחה בסוף הסיפור לסגור את כל המעגלים שפתחתי. צריך טיפה סבלנות.
סבבה, ולא לפרום לך את המעגלים כמו שאת מכירה אותי תוך כדי?
לא, תהיה אתה ותשאל וזה, ואם אני אדע לענות, אני אדע לענות.
יאללה.
אוקיי, אז הסיפור הראשון שלנו מתחיל ב-15 באוגוסט 1994, כשהסיפור מתרחש בפארק ציבורי במחוז שרלוט, בחלק הצפוני של מחוז שרלוט בדרום פלורידה, כשאיש בשם סטנלי בורדן פוגש בשירותים הציבוריים איש זר. סטני בורדן היה בחור בן 19, הוא היה אומלס, שאף פעם לא עבד באמת בעבודה מסודרת, ובשירותים הציבוריים, בפארק הציבורי, פוגש איש זר שמציע לו עבודה. עכשיו, סטנלי נורא שמח על ההזדמנות, הוא הציע לו $100 תמורת עבודה, זה המון המון כסף, ולכן ככה הוא ישר שאל אותו, אוקיי, על איזה עבודה מדובר?
ג'ורג' מייקל, סתם לא.
לא, הוא שאל אותו איזה עבודה מדובר, והאיש הזר אמר לו שהוא מציע לו לצלם אותו, שהוא מעוניין שהוא יצלם אותו בעירום, ביער. עכשיו, סטני מסכים, כי כשהוא מסתכל על האיש הזה, הוא לא נראה לו מזיק, $100 זה המון כסף בשבילו, הוא אומלס, העבודה היא לא נראית עבודה קשה, וזה גם, בוא, זה עבודה חד פעמית, ולכן הוא אומר שאין בעיה ושהוא מסכים. הוא הולך יחד עם האיש הזר, הם נכנסים לרכב של האיש הזר, והם נוסעים ליער. כשהם מגיעים ליער, האיש הזר מוצא את הספוט, את המקום ככה ממש, הוא מעמיק לתוך היער, מוצא את המקום ששם הוא חושב שזה הלוקיישן הכי טוב כדי לצלם את סטנלי. הם יוצאים מהרכב, סטנלי מתפשט, ובאמת האיש הזה לוקח מצלמת פולרויד ומתחיל לצלם אותו. אבל הוא לא מצלם אותו הרבה תמונות, ואחרי ממש מספר מועד של תמונות, הוא אומר לו, עכשיו אני רוצה לצלם אותך בפוזה אחרת. והוא אומר לו, אני רוצה לצלם אותך כשאתה קשור לעץ. סטנלי מסכים, הוא הולך לאחד העצים ביער, הוא ככה נצמד עם הגב לאחד העצים, והאיש הזר הזה מוציא סליל של חבל, ומתחיל לקשור את סטנלי. הוא קושר אותו ברגליים, קושר אותו בחזה, וסטנלי ממש ככה, הוא לוקח את הידיים שלו, אני מראה כאילו שהמאזינים רואים, אבל הוא לוקח את הידיים של סטנלי, כאילו הוא חובק את העץ מאחור, והוא קושר לו גם את הידיים.
למאזיננו שהיו בצבא, נוחת שבח, סליחה.
אוקיי, כשהוא קשור אבל לעץ. אחרי שהוא מסיים לקשור את סטנלי, הוא לא לוקח את המצלמה, והוא פשוט מתחיל לעשות לסטנלי מין אורלי בניגוד לרצונו. שסטנלי כמובן לא רוצה ומאוד מופתע, והוא ככה מנסה להתנער ולזוז, ואומר לו, די, די, תפסיק עם זה, אבל האיש הזה ממשיך לעשות לו מין אורלי. אבל ברגע שהאיש הזה מבין שלסטנלי אין זקפה ממה שהוא עושה, הוא מפסיק, והוא מנסה לסובב את סטנלי ולעשות, ממש לאנוס אותו, לעשות לו מסע סדום, אבל סטנלי שהיה הרבה יותר צעיר ממנו, היה צעיר ממנו באיזה 20 שנה, והוא היה הרבה יותר חזק ממנו, למרות שהוא עדיין היה קשור לעץ, הוא מצליח להתנגד כדי שהוא לא יסובב אותו. האיש הזר הזה כבר היה ממש עצבני, שהוא לא מצליח לעשות את מה שהוא תכנן, הוא לוקח את החבל, והוא פשוט מלפף את החבל סביב העץ והצוואר של סטנלי, ומתחיל למשוך כדי לחנוק את סטנלי. עכשיו, המזל שסטנלי מצליח ממש לשחרר את הידיים שלו מהחבלים, והוא פשוט מתנגד לחניקה. תדמיין שמה שקורה זה שהאיש הזר מושך מאחורי העץ את החבלים, ומנסה ממש לחנוק את סטנלי, וסטנלי מחזיק את הידיים שלו, בעצם מחזיק את החבל, ופשוט מתנגד לצד השני. הסיטואציה הזאת היא קורית במשך שי 20 דקות. 20 דקות של מאבק שהאיש הזר מנסה לחנוק אותו, ושסטנלי מנסה להתנגד. אחרי 20 דקות האיש הזר הזה כבר ממש ככה מתעייף מהמאבק מול סטנלי, הוא מתחיל לכעוס, הוא מאבד את זה, הוא מתחיל לצעוק, תמות כבר, למה אתה לא מת? ובאיזשהו שלב הוא פשוט זורק את החבל, הוא מחליט לוותר, הוא אוסף את הדברים שלו ונכנס לאוטו, כשסטנלי נשאר, קשור לעץ. שנייה לפני שהוא יוצא מהיער, הוא צועק לסטנלי, אתה תמות על העץ, אבל אם אתה לא תמות, אני אתן לך $100 אם לא תספר מה שקרה כאן. מה שקורה זה שסטנלי הפצוע, שעבר עכשיו אירוע נוראי, מצליח, באמת, בנס, מצליח ממש לשחרר את עצמו, לשחרר את החבלים, הוא מצליח לצאת מהיער, ושהוא יוצא מהיער, הוא מפונה לבית חולים, בבית חולים מטפלים בפציעות שלו. אני גם יעלה תמונה לקבוצת הפייסבוק שלנו, של הצוואר שלו, ממש רואים את החתכים מהחבל, והבית חולים מזמן את המשטרה. שמגיעה המשטרה, הם מתחקרים את סטנלי, והוא מספר להם את הסיפור. הוא אומר, אני לא מכיר את האיש הזה, אני פגשתי אותו במקרה בשירותים הציבוריים, וזה מה שקרה. אבל המשטרה, האמת, לא עושה עם זה הרבה. והתיק מתקרר. וזה הסיפור הראשון שרציתי לספר לך.
תראית נורא קל לשפוט ולהגיד, היו את כל הסימנים המחשידים בדרך, למה הלכת איתו ליער? אבל כנראה הוא היה צריך את הכסף, ואני לא שופט. לא שופטים.
נכון.
אבל סיפור כואב.
נכון. וזה הסיפור הראשון שלנו, ועכשיו אני עוברת לסיפור השני. הסיפור השני שלנו התרחש כמה חודשים לפני כן, בראשון לפברואר 1994, שזוג חברים ציידים מחליטים לצאת ביחד לטיול צייד. אני שנייה פותחת סוגריים ואומרת שמחוז שרלוט, במיוחד בחלק הדרומי של המחוז, יש שם תרבות צייד כזאת מאוד גדולה של חזירי בר, ושני החברים מחליטים לצאת לטיול צייד, והם נכנסים ליער, לשביל שנקרא שביל חזירי הבר, כדי לצוד חזירי בר. כשהם נכנסים לתוך היער, הם שניהם קולטים בשמיים נשרים שככה חגים מעל איזשהו משהו. עכשיו, הם היו בטוחים שמדובר בחזיר מת, והם מחליטים ללכת לכיוון שהנשרים מצביעים, לכיוון האזור ששם הם חגים, מתוך הנחה שאם יש שם חזיר מת, אז יש שם כנראה משפחה של חזירים, ויהיה להם קל יותר לצוד. אבל כשמתקרבים לאזור שי, הם מבינים שהנשרים חגים לא מעל חזיר מת, אלא מעל גופה מרוטשת של אדם. הם מסתכלים על הגופה, והם רואים גבר ששוכב על הגב, הידיים שלו פרוסות לצדדים, הרגליים שלו פרוסות, כאילו מפוסקות, ואיברי המין שלו חסרים.
אוקיי.
אוקיי. השני החברים רואים את הגופה המרוטשת הזאת, הם סופר 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 מבוהלים, הם רצים בטירוף מהיער ומזיקים את המשטרה. כשמשטרה מגיעה, הם באמת מגיעים ליער, הם רואים את הגופה, והם רואים את הגופה בדיוק כמו שהחברים תיארו אותה. עכשיו, הם מתחילים לסרוק את היער כדי לנסות להבין את הסיפור, להבין גם מי זה האיש הזה, אולי לנסות את הרמזים כדי לדעת כאילו, למי הגופה שייכת. הם לא מוצאים משהו מיוחד ביער, אבל הם כן שמים לב שעל אחד העצים ליד הגופה יש סימנים של חבל. השוטרים לוקחים את הגופה לנתיחה לאחר המוות. בנתיחה לאחר המוות, השוטרים לומדים שהגופה הייתה ביער במשך כחודש, אולי אפילו קצת יותר, אבל המצב שלה היה כל כך גרוע, שאי אפשר היה לדעת מה הייתה סיבת המוות. הדבר היחידי שהם ידעו מהנתיחה לאחר המוות, שמדובר בגבר לבן, בגיל 25 עד 35, שהגובה שלו 1.80 מטר, והשיער שלו בצבע חום. עכשיו, זה לא מספיק לשוטרים כדי לנסות, כאילו, לדעת מי הוא נמצא, כאילו, מי הוא. אז הם בודקים בדיווחים של אנשים שנעדרו, אם יש מישהו שתואם לתיאור הזה. אבל הם לא מוצאים. עכשיו, בנוסף, גם לגופה עצמה לא היה שום, אתה יודע, מאפיינים בולטים או משהו שאפשר היה להגיד שזה מיוחד, כאילו, של האיש הזה. וגם לגולגולת לא היו כבר, לא היו שיניים, אז גם אי אפשר לעשות את המה לפי צומי שיניים. כשהמשטרה ממש ככה, אתה יודע, מאבדת כאילו כמעט את התקווה לנסות לזהות את הגופה הזאת, הפתולוגים מספרים לשוטרים שהאיש הזה עבר איזשהו ניתוח כירורגי בקרסול שמאל. למעשה בקרסול שמאל הם מוצאים סיכה כירורגית שהוכנסה כתוצאה מאיזשהו פרוצדורה כירורגית אורתופדית שהייתה לו ברגל. כשהשוטרים מסתכלים על הסיכה, הם רואים שלסיכה הכירורגית יש מספר סידורי. ודרך אותה סיכה עם המספר סידורים, מבינים שזה כנראה הסיכוי היחידי שלהם לזהות את המת. אז הם מגלים מי החברה שיצרה את הסיכה הכירורגית. הם פונים לחברה, והחברה הזאת היא מספרת למשטרה שזה באמת סיכה שרק הם מייצרים, והם מייצרים אותה רק ב5 שנים האחרונות, והסיכה הכירורגית הזאת היא מתאימה רק למכשיר כירורגי מסוים, שיש אותו במספר ממש קטן של בתי חולים בפלורידה. אז המשטרה פונה לכל הבתי חולים ששם יש את המכשיר הכירורגי שבו יש את הסיכה הכירורגית הספציפית הזאת, ומבקשים את רשימת כל המטופלים שעברו את הפרוצדורה הרפואית הזאת ב5 שנים האחרונות. הבעיה שמקבלים רשימה היסטרית של אנשים, כי מסתבר שזו פרוצדורה איזושהי משהו מאוד יחסית שגרתי, ולכן הם מבינים שהם חייבים ככה, אתה יודע, לצמצם את המשפח, ומבקשים לקבל רשימה רק של גברים לבנים בגילי 25 עד 35 שעברו את הפרוצדורה הרפואית.
באותה רגל.
באותה רגל שמאל, מהבתי חולים האלה. והרשימה באמת מאוד מצטמצמת, ואז השוטרים מתחילים לעבור ממש אחד, אחד, אחד ברשימה, כדי לראות איפה כל אחד נמצא, ואתה יודע מה הם מגלים? שכולם בחיים.
אוקיי.
ובגלל שכולם בחיים, אז הם מבינים בשלב הזה, כאילו הם איבדו את כל התקווה למצוא את הזהות של האיש המת, והתיק מתקרר. ומעכשיו בסיפור שלי, לאיש הזה, אני אקרא לו אלמוני מספר 1. בסדר? אתה בסדר, שי?
בטח.
אני עוברת לסיפור הבא. הסיפור הבא שלנו מתרחש למחרת ערב הקריסמס, סליחה, ערב הסילבסטר, בראשון לינואר 1996, גם במחוז שרלוט, בחלק הדרומי של מחוז שרלוט. השעה 6 בבוקר, ובני הזוג וויין וסוזי בראון יושבים במרפסת של הבית שלהם, כי יש להם כזה בית גדול, עם מרפסת גדולה שפונה ליער, ושותים את הקפה של הבוקר שלהם. אתה יודע, זה קפה של הבוקר, קפה של תחילת שנה חדשה. ובעודם יושבים ב-6 בבוקר במרפסת, ושותים ומקשקשים ומדברים, וויין פתאום שם לב שהכלב המשפחתי חוזר מהיער, ובפה שלו גולגולת אנושית.
אוקיי.
הוא מסתכל על הכלב, לכלב קראו הוליווד, הוא ככה מסתכל על הכלב, ולשנייה כאילו, אתה יודע, הוא לא מבין באמת מה הוא רואה, אבל אחרי שהוא מתעשת, והוא באמת מבין שמדובר בגולגולת אנושית, הוא ישר נכנס הביתה ומתקשר למשטרה. הוא מתקשר למשטרה, המשטרה מגיעה לבני הזוג בראון, ומתחילה לתחקר אותם.
את הכלב.
לא, פחות. מתחילה לתחקר אותם. אבל מה הם מספרים? הם מספרים שמסתבר שאוליווד הכלב, באמת בחודש, חודש וחצי האחרונים, התחיל ככה לפנק את וויין וסוזי בכל מיני עצמות שהוא הביא מהיער. אבל לא עצמות גדולות, אלא חתיכות של עצמות, ממש שברי עצמות. אבל גם וויין וגם סוזי היו בטוחים שנובר בעצמות של חזיר מת או של צבי, והם פשוט זרקו את העצמות האלה לפח. אבל עכשיו שפתאום הוא בא עם גולגולת, הם מבינים שכאילו יש כאן משהו לא בסדר. השוטרים שומעים את הסיפור והם קוראים לתגבורת, וחבורה גדולה של שוטרים יחד עם כלבי גישוש נכנסים ליער כדי למצוא את שרידי הגופה הזאת. עכשיו, אני מזכירה לך, מדובר בינואר, המזג אוויר היה ממש לא לטובתם, ירד גשם מאוד חזק באותו יום, היער עצמו היה מאוד בוצי, אבל למרות מזג האוויר, הם נכנסים ליער ובאמת מוצאים את שרידי הגופה של אותו בן אדם, ושוב, ליד אחד העצים, הם מוצאים חבל. גם הפעם, השרידי הגופה האלה נלקחים לבדיקה, לניתוח לאחר המוות, ובניתוח לאחר המוות, הם לומדים שהגופה הזאת היא שייכת לאיש לבן, שהיה לו מבנה גוף גדול, והיה לו, סימנים של סכינים על גבי האגן, וגם הפעם המצב של הגופה היה כל כך גרוע, שאי אפשר באמת היה לקבוע את סיבת המוות. אבל כן, הפתולוגים ידעו לספר שבאזור של הצוואר ובאזור של עברי המין, באזור המפסעה, הגופה הייתה בתהליכי פירוק הרבה יותר מתקדמים, כאילו היה שם ריקבון יותר גדול, ולכן אפשר מזה ללמוד שבאזורים האלה היה פשוט, הגופה אז, היה בעצם נזק יותר גדול לגופה.
אוקיי. התייעצתי עם א'?
כן, הסביר לי את זה. אגב, למי שתוהה, אוקיי, אני אתמול שאלתי אותו, איך יכול להיות שהכלב החזיק גולגולת, שזה כבר שלד, מצד שני, הגופה היא כבר לא, היא לא הייתה שלד. אז הוא הסביר לי שתהליכי הריקבון הם לא
סימטרים.
בדיוק, הם לא סימטרים. ובדרך כלל, הגופה מתחילה להירקב, או בנקבים טבעיים שיש בגוף, כמו למשל בטבור, או נגיד בפה, או אם יש איזשהו חתך, או אפילו פצע של ירי, או משהו כזה, ואז בעצם כל מיני חרקים ומקרסמים וזבובים מתחילים להטיל תרימות שלהם כבר במקומות האלה.
תודה לויז'ואל.
זה לאריאל היה.
למי שהצטרף אליהם ספציפית עכשיו, א' הוא היועץ המשטרתי המיוחד שלך לעניינים מיוחדים גם כן.
נכון. אוקיי, אז אני חוזרת. אז בניתוח לאחר המוות, המצב היה מאוד לא טוב, וראו כאילו את השאריות האלה, אבל מעבר לזה לא ידעו להגיד שוב, מי זה האיש המת? ושוב פעם המשטרה בודקת בדיווחים של אנשים שנעלמו, ואין אף אחד שתואם לתיאור של מישהו, גבר לבן עם מבנה גוף רחב, ומתקרר שוב.
ג'ון דו 2 כאילו?
נכון, אלמוני מספר 2. ואני עוברת לסיפור הבא שלנו. הסיפור הבא שלנו מתרחש חודשיים לאחר מכן, בשבעה במרץ 1996, שנהג נסע בכביש הראשי, בחלק הדרומי שוב של מחוז שרלוט, והוא נוסע לאיי-ווי, והוא מרגיש שהוא צריך לשירותים. אז מה עושה נהג שצריך לשירותים, ותחנת הדלק הקרובה מאוד מאוד רחוקה?
שוליים.
בדיוק, עוצר בצד, ומחליט להיכנס ליער כדי לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. הוא נכנס לתוך היער, והוא מחפש...
הוא היה צריך מספר 2.
בדיוק. הוא היה צריך לשירותים, אז הוא כאילו... מספר 2. אז הוא נכנס לתוך היער, והוא חיפש ככה מקום להסתתר, אבל כשהוא נכנס לתוך היער, הוא מתחיל להריח ריח חריף של סירחון. והוא פשוט מחליט ללכת בעקבות הסירחון הזה, כי הוא מבין שזה לא ריח שהוא מכיר, ויש כאן כנראה משהו חשוד, והוא צדק. כי כשהוא מגיע לכיוון הריח הסירחון שהיה, הוא רואה גופה מרוטשת של מישהו ששוכב על הגב, עם הידיים שלו פרוסות לצדדים, הרגליים מפוסקות, ושוב, עברי המין שלו חסרים. הוא מתקשר למשטרה בהיסטריה, המשטרה מגיעה, ושוב אותו סיפור, הם סורקים את היער, הם לא מוצאים משהו חשוד ביער, והגופה נלקחת לנתיחה לאחר המוות.
בשלב הזה הם כבר מבינים שיש תבנית?
עדיין לא. Okay. בנתיחה לאחר המוות, בעצם בפעם הראשונה, השוטרים מבינים שמתקלים בגופה שהיא יחסית טריה. כי הפתולוגים אומרים שהבן אדם הזה מת כנראה לפני 10 ימים, כלומר 10 ימים הגופה נמצאת ביער, וזה פעם, והסיבת המוות הפעם יש להם, הסיבת המוות הייתה 4 דקירות בחזה. עכשיו, בפעם הראשונה שהנתיחה לאחר המוות ממש מספרת לשוטרים סיפור, כי הם רואים שיש גוויות על פרקי הידיים של אותו בן אדם. יש גוויות סביב הקרסוליים ויש גוויות בחזה, ומתוך זה הם לומדים שהוא נקשר לפני שהוא נרצח. והם רואים שיש שריטות וחבלות בכפות הרגליים וברגליים, והם למדים מזה שהאיש הזה רץ עירום ביער, כנראה ניסה לברוח מהתוקף שלו. ושוב גם הם רואים שהתוקף הסיר לו את עברי המין, אבל אם יש משהו מנחם בסיפור, הם יודעים להגיד שזה נעשה אחרי שהוא כבר היה מת. בשלב הזה המשטרה גם מבינה שיש להם הזדמנות אולי לזהות יותר קלות את הנרצח, ועל ידי כך להגיע לרוצח, והם מצליחים ממש לצייר קלסטרון.
כשאת אומרת עברי מין, למה זה עברי מין ולא עבר מין?
אברי מין, זה כאילו גם את הזין שלו וגם את האשכים.
אה, אוקיי, סבבה.
זה, זה, זה ברבים, לא?
כן, בסדר.
אוקיי. המשטרה, מה שהיא עושה, היא פשוט מייצרת, היא מציירת קלסטרון שמאוד, של האיש המת, והיא מפרסמת את הקלסטרון בתקשורת כדי לנסות לראות אולי מישהו מזהה את הבן אדם הזה, אבל אף אחד לא מזהה. ושוב, התיק מתקרר, שי, ואנחנו דיברנו עכשיו על אלמוני מספר 3.
אוקיי.
הסיפור האחרון, החמישי שלנו, מתרחש חודש לאחר מכן, ב-17 באפריל 1996, כששני פועלים בשם תומאס ומייקל, שהם יובדו בפרויקט הרחבה של כביש 41, שנייה סוגריים, כביש 41, זה כביש שחוצה את היער בדרום פלורידה, במחוז שרלוט, היה פרויקט שבו סללו את הכביש והרחיבו אותו, הם עבדו שם בפרויקט הרחבה, היה אפריל, כבר היה כבר חם, והם עבדו כל היום בשמש, והיה לח, ובשעת הצהריים הם רצו לעשות הפסקה ולמצוא מקום מוצל, כדי לשבת בשקט לאכול את ארוחת הצהריים שלהם, ובנחת ובצל. אז הם מחליטים להיכנס לתוך היער, מייקל ותומאס, כדי לאכול את ארוחת הצהריים שלהם. וכבר שהם נכנסים לתוך היער, ככה קצת מעמיקים, שניהם רואים משהו מרחוק ש... הראש אומר להם מה הם רואים, אבל הלב והבטן מסרבים להאמין, ולכן הם מחליטים להמשיך וללכת לכיוון הדבר הזה שהם ראו. וכשהם מגיעים, הם מבינים שהם הבינו היטב מה שהם ראו, הם רואים גולגולת של אדם. הם שניהם מאוד 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 נבלים, הם יוצאים מהיער, הם נכנסים למכונית שלהם, ומחליטים לנסוע לתחנת הדלק הקרובה ביותר כדי להתקשר למשטרה. כשמגיעים לתחנת הדלק, הם מתמזל מזלם, כי במקרה היו שם זוג שוטרים שגם עשו את הפסקת הצהריים שלהם בתחנת הדלק. אז הם פונים לאותם זוג שוטרים, הם מספרים שהם ראו ביער גולגולת אדם, וזוג השוטרים חוזרים בחזרה עם תומאס ומייקל ליער כדי לראות מה הם מצאו. כשהשוטרים מגיעים, הם ישר מבינים שבאמת מדובר בגולגולת של אדם, והם מזיקים תגבורת. מגיעה תגבורת נוספת, הם מוציאים את שרידי הגופה של אותה גולגולת, וכשהפעם, כשהמשטרה עושה סריקה ביער, אתה יודע מה קורה?
מה?
הם מוציאים את אלמוני מספר 5.
אוקיי.
הם מוציאים גופה נוספת. אז אלמוני מספר 4 ואלמוני מספר 5, פשוט מגיעים שוב לבדיקה לאחר המוות. עכשיו שאלת, כאן כבר השוטרים מבינים שיש קווי דמיון בין כל הגופות, ותכלס הם מבינים שמתמודדים עם, אתה יודע, עם הסיוט הכי גדול שלהם, שכנראה יש רוצח סדרתי שמסתובב באזור. כן. עכשיו, אתה מתאר לעצמך מה התובנה הזאת שיש רוצח סדרתי עשתה, וזה כבר מהר מאוד מגיע לתקשורת, ומתחיל להיות שיח בתקשורת על זה שמסתובב רוצח סדרתי באזור ביער.
היה לו כינוי?
יופי, שאלה נהדרת, כי כן, הם ממציאים לו כינוי, הם קוראים לו The Hog Trail Killer, בגלל שהוא היה רוצח בעיקר בשבילים של חזירי בר, שציידים היו נכנסים לשם כדי לצוד את החזירים, ולכן ככה קוראים לו, זה הכינוי שלו, The Hog Trail. והמשטרה מחליטה לנצל את השיח הציבורי, מחליטה לנצל את זה שיש בתקשורת ככה דיבור על זה שיש רוצח סדרתי, ומחליטים לנצל את התקשורת כדי לנסות באמצעות התקשורת לזהות מי הם חמשת האלמונים האלה. הם מבינים שאם הם יזהו את האלמונים האלה, יהיה להם קל יותר להגיע לרוצח. אז מה שהם עושים, הם מפרסמים בתקשורת את הקלסטרון של, או, של אלמונים מספר 1, של אלמונים מספר 3, ובנוסף הם מפרסמים בתקשורת תמונה, צילום של קעקוע שהיה על כתף ימין אצל אלמוני מספר 4. והם פונים לתקשורת ואומרים, אם יש מישהו שמזהה את האנשים האלה, או אם יש מישהו שמזהה את הקעקוע, עכשיו אני אלד לקבוצת הפייסבוק שלנו, זה באמת קעקוע כזה אבסטרקטי מוזר כזה, זה לא נשר, אוקיי, עם שקיעה. אם יש מישהו שמכיר, אז תגידו, אנחנו מנסים לזהות את האנשים האלה.
הם צילמו את הקעקוע, הם עשו ציור של הקעקוע?
לא, לא, צילום של הקעקוע.
על הכתף.
על הכתף.
אוקיי.
ותכלס שי, הם הצליחו. לפחות הם הצליחו לגבי אלמוני מספר 4, כי היא מתקשרת למשטרה האישה שגרה בפלורידה, והיא אומרת, לאח שלי קנט, בן ה-25, יש קעקוע כזה. עכשיו, לא הייתי, אני לא בקשר עם האח שלי כבר המון זמן, הוא עזב את הבית לפני שנים רבות, אף אחד לא בקשר איתו, אבל אני יודעת שיש לו כזה קעקוע. עכשיו, מהרגע שאותה אישה מתקשרת למשטרה, כבר הדרך לזהות את האלמוני מספר 4 ככנת לי סמית, הייתה מאוד מאוד קצרה, והם מבינים שהנרצח מספר 4 זה קנט, בחור בן 25 שהיה אומלס, ששנים רבות הוא כבר לא היה בקשר עם המשפחה שלו, הוא גר ברחובות, היה לו גם עבר פלילי על גניבה וסמים, ושהמשטרה הולכת לסביבה של קנט כדי לנסות ככה לברר אם מישהו יודע מתי הוא נעלם, עם מי הוא היה בקשר, אתה יודע, לחקור, הם מגלים שאף אחד לא יודע כלום. גם אנשים אחרים שהכירו אותו, הם אפילו לא שמו לב שהוא נעלם, הם לא ידעו להגיד אם הוא היה בקשר עם מישהו, ולמרות הזיהוי של קנט, החקירה לא באמת מתקדמת. עכשיו, התפנית בסיפור שלנו קורית דווקא עם הקבלה של הממצאי נתיחה של אלמונים מספר 5. כי כשהם מקבלים את התשובות של הפתולוגים, הם לומדים שאלמונים מספר 5 זה הגופה הכי טריה שלהם. כשאני אומרת הכי טריה, אני מתכוונת שהיא הייתה ביער במשך 10-12 שעות לפני כן. כלומר, הרצח בוצע 10-12 שעות לפני שהם מצאו את הגופה. ובנתיחה לאחר המוות הם לומדים שסיבת המוות הייתה חנק. הם לומדים שאלמוני מספר 5 נקשר לעץ. שוב, יש לו קביעות וסימנים על פרקי הידיים ועל החזה. הם לומדים שהוא נאנס. והדבר הכי חשוב זה שהם מוצאים על הגופה שלו ממש דגימה של צבע. שהם לא יודעים מה, הם לא ידעו מה המקור של הדגימה הזאת. עכשיו, בגלל שהגופה הייתה יחסית טריה, הם מצליחים להוציא טביעות אצבעות, ומנסים את מזלם. אז הם לוקחים את טביעות האצבעות, ומריצים את טביעות האצבעות במאגר המשטרתי, ושי, יש מאץ'.
אוקיי. Okay.
מסתבר שהבן אדם הזה שנרצח, הוא בדיוק היה, הוא עבריין, שישב בכלא, והם מגלים את השם שלו, קוראים לו ריצ'רד מונטגומרי. אז קודם כל הם נורא שמחים שסוף סוף יש להם זיהוי, הם גם מבינים שיש גם מחנה משותף בין קנט, אלמוני מספר 4, לבין אלמוני מספר 5, לשניהם היה עבר פלילי, שניהם אנשים שהסתובבו ברחובות, נקרא לזה אנשי שוליים, והם מתחילים לאט לאט לבנות את הפרופיל של הרוצח הסדרתי. הם מבינים שקודם כל מדובר בסדיסט מיני, הם מבינים שזה מישהו שבהכרח צריך להיות לו איזשהו רקע רפואי. כי כשהם רואים את כל, חושבים על כל חמשת האלמונים...
בגלל אופי החיתוך?
בדיוק. כאילו כולם עברו ממש חיתוך של, של עברי המין, וזה נעשה בצורה כזאת מאוד נקייה של מישהו שיודע מה הוא עושה, של מישהו שמבין אנטומיה גם.
הם יודעים להגיד אם הם נאנסו בעודם בחיים?
לא, הם לא ידעו להגיד, הם לא ידעו להגיד את זה. עכשיו, הם גם ידעו להגיד רק על ריצ'רד האחרון שהוא נאנס. על האחרים הם לא ידעו שהוא נאנס.
אוקיי.
אוקיי? ובנוסף, בגלל שעכשיו הם גם זיהו את ריצ'רד וקנט, אז הם יודעים שהאיש הזה מחפש את הקורבנות שלו, הקורבנות שלו הם גברים, לבנים.
צעירים יחסית.
סליחה?
צעירים.
צעירים יחסית, שגרים ברחוב, אנשים שנמצאים מתחת לרדאר, כאלה שאתה יודע, הסיפור הרגיל, שאם הם יעלמו, כנראה לא יעניין אף אחד. עכשיו, בגלל שיש להם כבר את השם של ריצ'רד, המשטרה הולכת למשפחה שלו ולסביבה שלו כדי לנסות לתחקר. והם לומדים שריצ'רד היה גר עם אחותו ובעלה, אחרי שאימא שלו העיפה אותו מהבית, כי היא גילתה שהוא מעשן מריחואנה והסתבך עם החוק, אבל למרות שהעיפה אותו מהבית, היא נשארת איתו בקשר. וכשמדברים עם החברים של ריצ'רד, הם מספרים שביום שבו הוא נעלם, למעשה ב-16 באפריל, ביום שבו הוא נרצח, הוא סיפר להם שהוא הולך לעשות כסף, והוא חוזר תוך שעתיים עם כסף, כדי שהם יוכלו להמשיך את הפרטייה שלהם. אבל הם לא שאלו אותו איך, בדיוק, איך אתה הולך לעשות את הכסף, מאיפה פתאום יהיה לך 100 דולר, הם לא שאלו אותו שאלות, הם רק יודעים שהוא אמר, אני הולך לעשות כסף. ואימא של ריצ'רד סיפרה שמישהו פעם הציע לריצ'רד להצטלם בעירום ביער, אבל היא לא יודעת מי זה המישהו הזה, היא לא יודעת אם זה קשור לרצח שלו ביער, אבל זה מה שהיא יודעת לספר. עכשיו, בעוד המשטרה ככה מנסה לתחקר את הסביבה של ריצ'רד, פתאום פונה למשטרה אסיר. אסיר שיושב בבית חולים בפלורידה על גניבה של רכב בשם דיוויד פייטון, הוא פונה למשטרה ואומר, תקשיבו, אני שומע בתקשורת שיש המון סיפור על זה, שסיפור על זה שיש רוצח סדרתי שמסתובב ביערות, ואני יודע מי זה. והוא עכשיו הולך לספר לשוטרים סיפור פסיכי. דיוויד מספר למשטרה ששנה וקצת לפני כן, במרץ 1995, הוא היה מעין כמו זונה ממין זכר, הוא הציע לגברים סקס תמורת כסף, ויום אחד הוא פוגש מישהו שהוא לא מכיר, והוא גם הציע לו סקס תמורת כסף, אבל האיש הזה אמר לו, תקשיב, אני לא רוצה סקס תמורת כסף, אבל אני מוכן לשלם לך 100 דולר, אם אתה תסכים, שאני אצלם אותך בעירום ביער. ודייביד הסכים. אז הם נכנסו למכונית של האיש הזר הזה, והם נסו ליער. אבל מה? מדובר במרץ. הערב קודם ירד מבול באזור. כל היער היה מאוד 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 בוצי. וכשהם נכנסים ליער, אחרי 800 מטר, המכונית של האיש הזר נתקעת בבוץ. ואי אפשר בכלל לצאת מה... כאילו היא נתקעת, אי אפשר להמשיך לנהוג. אז האיש הזר יוצא מהמכונית כדי לנסות ככה, אתה יודע, לדחוף את המכונית מאחור, ודייביד מחליט לעבור למושב הקדמי כדי לנסות לנווט את המכונית לצאת מהבוץ. עכשיו, דייביד מספר לשוטרים שבזמן שהוא היה באוטו והוא ניסה ככה לנווט את המכונית כדי להוציא אותה מהבוץ, הייתה לו תחושה לא טובה בבטן, הייתה לו תחושה שמשהו כאן מסריח, שהוא עושה טעות, שהוא לא היה צריך להגיע ליער עם האיש הזה. וככה בעודו ככה מתמודד עם תחושה לא טובה, הוא פתאום שם לב שבמושב האחורי של הרכב יש ברזנט גדול. יש חבלים, יש סכין צעיד ויש מצלמת פולרויד.
והוא בדיוק עוזר לתליין לקרוך את החבל סביב הצוואר שלו.
בדיוק. והוא כשהוא מבין את זה, הוא מבין שהוא נמצא בסכנה והוא מבין שהוא חייב, אבל חייב, חייב לעוף מהסיטואציה הזאת, כי הוא נמצא ממש בסכנת חיים. ולכן, ברגע שהאיש הזר טיפה דוחף את האוטו כדי להוציא אותו מהבוץ, מה שדייביד עושה, הוא פשוט שם גז, פשוט על את הרגל, על הדוושת הגז, והוא מצליח להוציא את האוטו מהבוץ, והוא פשוט בורח
עם
הרכב. והוא אומר לשוטרים, אני יודע מי הרוצח, הרוצח זה האיש הזה שלקח אותי לשם, וזה דניאל קונהן, מכיוון שדניאל קונהן היה האיש שהתלונן על זה שגנבתי לו את הרכב, ובגלל זה אני יושב עכשיו בבית סוהר.
לא נכון.
כן.
לא נכון.
יס.
התליין התלונן.
כן. אז המשטרה אומרת, אוקיי, אז יש לנו כבר שם, דניאל קונהן, אבל כדי לוודא שדייביד לא סתם עכשיו מנסה להעליל על מישהו שהתלונן עליו שהוא גנב לו את הרכב, הם עושים לו פוליגרף. ומסתבר שדייביד אומר את האמת.
או לפחות מאמין שאומר את האמת.
נכון, או לפחות מאמין שאומר את האמת. אבל המשטרה גם נזכרת שכשהם ראינו את האמא של ריצ'רד, היא סיפרה להם שריצ'רד סיפר לה שבועיים לפני שהוא נרצח, שהוא הכיר חבר חדש. ולחבר החדש קוראים דניאל קונהן. אז עכשיו אני עוצרת את הסיפור, ואני הולכת לספר לך על דניאל קונהן. אוקיי? דניאל קונהן נולד ב-11 במאי 1954, הוא בן יחיד להורים שלו, הוא כל חייו גר במחוז שרלוט בדרום פלורידה. עכשיו, אין הרבה מידע ברשת על דניאל קונהן, אבל מה שאנחנו כן, כאילו לפחות אין מידע על החיים המוקדמים שלו, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שכשהוא מגיע לגיל 13, הוא מגלה את המיניות שלו, ואתה יודע, משהו שמאוד הגיוני בגיל הזה, והוא הולך להורים שלו, והוא מספר להורים שלו שהוא נמשך לבנים. עכשיו, ההורים שלו, לא רק שהם לא מקבלים אותו ועוטפים אותו ואומרים לו שהם אוהבים אותו, הם ממש נגעלים ממנו. עכשיו, הם, לא רק שהם נגעלים ממנו, שי, הם גם דואגים שהוא ידע. הם אומרים לו שהם נגעלים ממנו ושהם מוכזבים ממנו. עכשיו, מדובר בשנות ה-60, כן? אבל עדיין הם מגיבים בצורה נוראית.
לא, זה הגיוני, אבל... שנות ה-60, בואי.
שנות ה-60, נכון, אבל מה שקורה זה שהם אומרים לו, אנחנו נגלים ממך, אנחנו מוכזבים ממך, והם שולחים אותו לפסיכיאטר כדי לתקן אותו. כדי שהפסיכיאטר ייתן להם תשובות איך יכול להיות שהבן שלהם נמשך לבנים, וכדי שינסה לשנות את הנטייה המינית שלו. ב-1973 דניאל מסיים את בית ספר התיכון שלו, וכשהוא מסיים את בית ספר התיכון הוא לא באמת מוצא את המקום שלו, וארבע שנים לאחר מכן, ב-1977, הוא פשוט מחליט להתגייס לצבא, והוא משרת בחיל הים. שנה אחרי שהוא היה בחיל הים, אתה יודע, הוא כבר בחור חייל צעיר, בן 23, אני לא יודעת.
אני מנסה להבין מתי הוא למד לחתוך חלקים.
אתה עוד מעט תדע.
אוקיי.
הוא כבר בן 23, הוא כבר מבין שהוא לא באמת יכול להתחמק מהנטיות המיניות שלו, ושנה אחרי השירות שלו, הוא מנסה לשדל חיילים, גברים, לשכב איתו. עכשיו, החיילים האלה לא מוכנים ומתלוננים עליו, הוא עומד למשפט, אבל ממש יומיים לפני שהוא אמור היה להיות המשפט שלו, הם חוזרים בהם והמשפט מתבטל. אבל למרות זאת, חודשיים לאחר מכן, הוא באמת משתחרר מהצבא, בגלל אשמה של מעשה סדום ותקיפה, ופה אני שנייה רוצה לפתוח סוגריים. השנה היא 1978. ב-1978 יחסים הומוסקסואליים, והיו עבירה על החוק בצבא בארצות הברית, והיו כל מיני מקורות שקראתי. היו מקורות שהיה כתוב שהוא אנס פשוט את אחד החיילים, ובמקורות אחרים היה כתוב שהוא לא אנס, שממש היה לו קשר בהסכמה, היו לו יחסים בהסכמה עם אחד החיילים.
אני מניח שאם הוא אנס, הוא לא רק היה משתחרר, הוא היה נכנס לכלא.
יכול להיות, אבל תחשוב שגם אם היחסים היו בהסכמה, עדיין זה היה עבירה לחוק.
לא, זה ברור, זה היה עוד לפני אובמה ו-Don't Ask, Don't Tell, אבל בסוף בסוף, כאילו, אם אנסת חייל גם בשנות ה-60, אני מניח שהם שולחים אותך לכלא, לא משחררים אותך
לשירות. אז יכול להיות, יכול להיות. מה שברור שלגבי התקיפה בכל מקרה זה היה נכון, הוא זרק איזשהו משהו על אחד החיילים, אבל בכל מקרה, ב-1978, כתוצאה ממעשה סדום שהוא עשה ותקיפה, הוא פשוט משוחרר מהכלא. משתחרר מהצבא.
אני מניח שזה היה בהסכמה, ופשוט שחררו אותו, כי זה אז היה אסור.
יכול להיות. זה גם מסתדר עם עוד שני הטבעים. וב-1978, כשהוא משתחרר מהצבא, הוא מחליט לא לחזור לגור במחוז שרלוט, באזור של ההורים שלו, והוא מחליט להשתקע בשיקגו. למעשה הוא יגור בשיקגו במשך 13 שנים, וכשהוא נמצא בשיקגו, הוא הולך לגיי בר, והוא פוגש את ארולד. ארולד יהיה הבן זוג שלו בשנים הקרובות, למעשה הם יהיו בני זוג מ-1988 עד 1992, ודניאל סיפר, אבל גם ארולד סיפר, שהייתה שם אהבה מאוד גדולה, ושהיו שם לגמרי יחסים רגילים ושגרתיים. ארולד מספר שהייתה שם אהבה, ושגם יחסי, גם הקשר המיני שלהם, הוא היה לגמרי, אתה יודע, יחסי מין שגרתיים. לא היה שם איזשהו משהו שהוא יוצא דופן. הוא כן סיפר שפעם אחת בארבע שנים שהם היו ביחד, דניאל סיפר לו שיש לו פנטזיה לעצור טרמפ לגבר, לקחת את הגבר הזה ליער, לקשור אותו לעץ, וכאילו, סליחה לצרפתית שלי, לזיין אותו ביער. אבל הוא אומר שרק פעם אחת הוא סיפר לו על הפנטזיה המינית הזאת, והיות והוא לא הציע לו, לארולד, לעשות ביחד את הפנטזיה המינית הזאת, אז הוא חשב שאתה יודע, זה פנטזיה, שיש פער מאוד גדול בין מה שאני מפנטז לבין היום-יום, וב-1992 הם שניהם נפרדים. עכשיו, הם נפרדים, אין לו אחר כך זוגיות אחרת, הוא כן יוצא עם גברים אחרים, ושנה לאחר מכן, ב-1993, ההורים המזדקנים של דניאל קונהן כבר הם מתבגרים, והם צריכים את העזרה שלו, והוא מחליט לעזוב את שיקגו ולחזור בחזרה למחוז שרלוט, כדי לגור עם ההורים שלו, הוא כבר בשנות ה-40 שלו בערך בשלב הזה, לגור עם ההורים, והוא מחליט לעבור לגור איתם, ולהתחיל ללמוד סיעוד, לשאלתך איך הוא ידע לחתוך. הוא לומד סיעוד, ושנתיים לאחר מכן, ב-1995, הוא מסיים בהצטיינות את לימודי הסיעוד שלו, והוא מתחיל לעבוד כאח מוסמך בבית חולים במחוז שרלוט.
כשהוא גר אצל ההורים?
כשהוא גר אצל ההורים.
אני מניח שזה לא עשה לו טוב, לגור אצל ההורים.
נכון מאוד, גם אם תשים לב, כל הרציחות שלו התחילו,
ברור.
אחרי שהוא כבר גר עם ההורים. חוזר לסיפור שלנו. אז השוטרים מבינים, אחרי שדייוויד סיפר להם על דניאל קונהן, ואחרי שהם שמעו את מאימא של ריצ'ארד, שהיא גם שמעה את השם הזה, מבינים שמה שנקרא הוא שווה מעקב. ומחליטים לעקוב אחרי דניאל קונהן 24/7. כשאני אומרת מעקב, זה אומר שממש יש שוטרים סמויים שעוקבים אחריו 24/7, והם שמים לו גם ברכב כזה מכשיר של מעקב.
GPS.
כן. ושבוע לאחר מכן, מהרגע שהם מתחילים את המעקב, הם לומדים משהו מאוד מאוד ברור על דניאל קונהן. השוטרים לומדים שלרוב הוא לא מסתובב בכלל עם תיק, אבל יש ימים ספציפיים שהוא מסתובב עם תיק, ודווקא בימים שבהם הוא מסתובב עם תיק, הוא יותר נוטה לדבר עם הומלסים שנמצאים באיזשהו אזור מסוים. והשוטרים מבינים שכנראה התיק הזה זה תיק הרצח שלו, ושבוע לאחר שמתחילים לעקוב אחריו, הם פתאום קולטים שדווקא ביום שהוא נמצא עם התיק שלו, הוא הולך לאזור ששם נמצאים הרבה הומלסים, והוא מתחיל לדבר עם אחד מהם, גבר, לבן, צעיר. הם רואים מרחוק שהם מחליפים ביניהם משפטים, וההומלס עולה לרכב של דניאל קונהן, והם נוסעים ליער. כשמגיעים ליער, הם נכנסים לתוך היער, וכאן המשטרה כבר בדילמה.
להיכנס או לא להיכנס אחריהם?
בדיוק. מצד אחד, הם רוצים להיכנס כי הם בטוחים שההומלס הזה נמצא בסכנת חיים. מצד שני, הם לא רוצים להרוס את תוכנית המעקב שלהם ולהיחשף. אז הם עושים משהו גאוני. הם פשוט מתקשרים לניידת ציור, כמו כזאת של, אתה יודע, כמו שיש אצלנו בארץ של רשות לשמורות הטבע, אז משהו כזה של היער, ומתקשרים לניידת ציור הזה, ומבקשים מהם לעבור כאילו במקרה, איפה שדניאל וההומלס הזה נמצאים, לשאול אותם שאלות, לתשאל אותם, ותכלס על ידי זה, לגרום לדניאל לשנות את התוכנית שלו, עכשיו, היום בדיעבד אנחנו יודעים שהם אשכרה הצילו את החיים של אותו אומלס. כי באמת מגיע הסיירת הזאת, מדברים איתו והוא פשוט מתחרט. בנוסף, הם לומדים שיש אזור מסוים ששם יש הרבה אומלסים שדניאל אוהב להסתובב שם.
הם שותלים אומלס?
הם שותלים שניים.
יופי.
אוקיי, אחד מהם זה סגן השריף, והשני זה עוד שוטר בכיר, ובמשך שבועיים שי, הם לא יוצרים איתו קשר, אבל הם הופכים להיות חלק מהנוף. אחד מהם יושב על הרצפה עם שלט שהוא וטרינר נכה, והשני נמצא בצד השני, והם ממש מתחזים לאומלסים.
אבל הם היו בטווח הגילאים החביב עליו?
כן. הם עוברים, והם גברים לבנים, כאילו בדיוק את אותו סיפור, והם פשוט מתחילים להיות חלק מהנוף באזור ששם דניאל אוהב להסתובב. ואז באמת אחרי שבועיים, דניאל פונה לאחד מהם, הוא זורק לו דולר, ומתחילה שיחה. והשוטר אומר לו, שהוא עכשיו הגיע לפלורידה מג'ורג'יה, שהוא לא מכיר אף אחד, אתה יודע, בדיוק את מה שדניאל צריך לשמוע, הוא לא מכיר אף אחד, שהוא נכה, שהוא לא יכול לעבוד, ומהר מאוד דניאל מציע לו ללכת איתו ליער, כדי לצלם אותו בעירום. עכשיו, לשוטרים היה הסכם, שאף אחד מהשוטרים הסמויים לא נכנס ליער לבד עם דניאל קונהן, ולכן מה שהשוטר הסמוי אומר לו...
מחר.
זה, כן, הוא אומר לו, מחר, וגם יש לי עכשיו קצת כאבי גב, וזה... מה שדניאל קרונן לא ידע, זה שהשוטר הקליט את השיחה. עכשיו, בשלב הזה למשטרה הייתה כבר את ההקלטה של השיחה, היה להם כבר מספיק חומר בשביל לבקש צו חיפוש, והם באמת פונים ומבקשים ומקבלים צו חיפוש גם לבית שלו וגם לרכב, ובמקביל הם לוקחים אותו לחקירה.
הם לא הריצו את היער?
לא.
חבל. כי אז זה היה בטון.
אוקיי, יכול להיות. תקשיב עד הסוף. הם לוקחים אותו לחקירה, וכשהוא מגיע לחקירה, הוא משחק אותה, קודם כל מצד אחד רואים שהוא סופר 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 לחוץ, מצד שני רואים שהוא מאוד מנסה להיות כזה מאוד מנומס ומאוד נחמד עם השוטרים, אבל הוא מכחיש הכל. עכשיו, שי, לא רק שהוא מכחיש הכל, שהשוטרים מדברים איתו על כל הדברים המיניים, הם ממש רואים שהוא נבוך, שכאילו ממש קשה לו, הוא מרגיש לו בנוח בכלל לדבר על מין, והוא כאילו מתכחש לכל הסיפור. שאם כן, אומרים לו, יש לנו הקלטות, אנחנו יודעים שאתה מציע לאנשים להצטלם בעירום ביער, הוא אומר, אוקיי, אבל אני לא אונס אותם. כאילו, אני רק מצלם אותם, אין עם זה שום בעיה. ותכלס, הם לא מצליחים להוציא ממנו כלום בחקירה הזאת. עכשיו, בחיפוש שלו בבית, הם מוצאים את ערכת הרצח, הם מוצאים את הברזן, ומוצאים כפפות, ומוצאים חבלים, ומוצאים צוותות, והם מוצאים קבלה של וולמארט, שהוא קנה את כל הדברים האלה. עכשיו, כמובן שאין שום בעיה לקנות כפפות וסכיני קצבים וזה, אבל שהכל ביחד,
אבל התמונה... אבל אין DNA?
לא, כרגע אין להם שום DNA. אבל, אתה זוכר שסיפרתי לך שבניתוח, בנתיחה לאחר המוות של...
רגל אלמונים, שמאל.
מה?
רגל שמאל?
לא, של אלמוני מספר 5 של ריצ'ארד, אז שהיה דגימה של צבע על הגופה שלו, אז כשהם רואים את המכונית של דניאל, הצבע של המכונית מאוד 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 דומה למה שהם ראו על הגופה של ריצ'ארד. ולכן בחיפוש במכונית שלו הם פשוט לוקחים דגימה מהצבע. עכשיו, הם לוקחים את הדגימה מהצבע, ובזמן שמחכים לתשובה מהמעבדה לדגימה של הצבע, סוף סוף השוטרים מהמחוז הצפוני, של מחוז שרלוט, יוצרים קשר עם הבלשים במחוז הדרומי, ומספרים להם את הסיפור מאוגוסט 94, שאיתו התחלתי את הפרק, את הסיפור עם סטנלי, כי עד עכשיו, המחוז הצפוני, לא דיבר עם המחוז הצפוני, ואז הם באים ואומרים, תקשיבו, ב-94 באוגוסט היה מישהו שסיפר שהוא לקח אותו ליער, והוא קשר אותו לעץ, והוא הצליח להשתחרר, אנחנו בזמנו הצלחנו להגיע לאיש הזה, והתיק התקרר, אבל תדעו שיש סיפור כזה. השוטרים במחוז הדרומי שומעים את זה, זה פתאום הכל ככה נורא מסתדר להם, ומורים, אנחנו חייבים למצוא את סטנלי. שמסתבר שעכשיו סטנלי ב-1996 הוא פדופיל, שיושב בכלא באוהיו.
נכון.
כן, הם נוסעים, אבל פדופיל לא שקרן. הם נוסעים לכלא באוהיו, והם מתחקרים אותו, והם שואלים אותו עוד פעם, והוא עוד פעם מספר את הסיפור, והם מראים לו, עושים לו מעין מסדר זיהוי כזה.
והוא מצליח,
עם תמונות, הוא מצליח לזהות גם את דניאל קונהן, את התמונה שלו, וגם את הרכב שהיה לו. בשלב הזה כבר המשטרה מבינה, והכי חשוב שלא אמרתי, שכמובן מקבלים מהם המעבדה את התשובות של בדיקת הצבע, והם מבינים שיש מאץ'. השורה התחתונה זה שבשלושה ביולי 1996 הוא נעצר, והוא מואשם ברצח של ריצ'רד מונטגומרי, מה שנקרא אלמוני מספר 5, בלבד, והניסיון לרצח של סטנלי. מה שקורה זה שהם לא מצליחים להוכיח שהוא זה שרצח את...
אין להם נעילה עליהם.
נכון, על אלמוני 1, 2, 3 ו-4, הוא עד היום מכחיש את זה, אין לנו שום הוכחות, למשטרה אין שום הוכחות פורנזיות, שהוא זה שרצח אותם, ולכן הדבר היחידי שהיה למשטרה, זה רק את הרצח כאילו של ריצ'רד, ואת הניסיון של סטנלי, הוא עמד לדין, כוכב המשפט...
בגלל טיפת צבע בסוף.
בגלל הטיפת צבע, הכוכב במשפט היה סטנלי, סטנלי ברור. הגיע להעיד, וסיפר את כל הסיפור שלו, וזהו, הוא בסופו של דבר מורשע ברצח רק של בן אדם אחד, למרות שברור שהוא רוצח סדרת של לפחות חמישה לפחות, אנשים שאנחנו לפחות. יודעים עליהם, נכון? והוא מקבל גזר דין מוות, והיום הוא יושב בכלא בפלורידה, מחכה לגזר דין מוות שלו.
תגידי, מה עושה עם עברי המין?
אוי, שאלה נהדרת. אני לא יודעת לענות, כי עד היום לא מצאו אותם. עכשיו, יש כל מיני תיאוריות. יש
לא, מה?
כן, לא מצאו אותם. יש תיאוריה אחת שהוא לקח אותם כטרופיס, כאילו okay. ממש זה. תיאוריה אחרת אומרת שהוא ניסה להסתיר את ה-DNA שלו. ואנחנו יודעים שהוא השתמש בכפופות.
אז לקח וקבר כאילו?
כן, מצד שני, אם הוא אנס ועשה מעשה סדום, אז הוא לא הוציא להם את הרקטום, סליחה על הדיטלס.
אוי, נו.
לא, אבל בוא.
עוד לא תשע.
כן, אז זאת האמת. אז אני לא יודעת, זאת תעלומה שעד היום המשטרה בדרום פלורידה לא יודעת לענות מה הוא עשה עם זה, והוא כמובן מכחיש שאין לו שום קשר לאנשים האלה.
על הרצח שהוא כן הורשע בו, הוא מודה?
לא.
גם לא?
כן.
זאת אומרת, הוא כאילו חף מפשע.
הוא חף מפשע.
טוב, הייתה גרפיקה פעם.
כן, עמדתי במילה על הגרפיקה?
כן, לגמרי.
אוקיי.
את יודעת לבוא ולהגיד משהו על הנערות שלו? שחולל את זה חוץ ממה שאמרת עד עכשיו?
לא, אין כאילו, כמעט ואין שום דבר עליו. יש המון על החיים שלו עם אירולד ברשת, אני גם אעלה את זה לקבוצת הפייסבוק שלנו. אנחנו לא יודעים. לי יש תיאוריה, אבל זו תיאוריה שלי, לא קראתי את זה בשום מקום, ואתה גם עלית על זה מאוד מהר, שהרציחות התחילו ב-94, ב-94 הוא חזר לגור עם ההורים שלו. אני חושבת שכשהוא היה בשיקגו, הוא לא היה פעיל, הוא לא עשה את הדברים האלה, כנראה היה שם איזשהו טריגר, אבל אנחנו לא יודעים אותו.
יש הורים, צריך לברוח מהם.
נכון.
טוב, היה פרק.
טוב.
מאיה, תודה.
תודה לך שהקשבת.
עד הפעם הבאה.
עד הפעם הבאה. ביי ביי.
ביי ביי.